ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
זה בשבילנו מדבר נוסף חדש שמקדם אותנו לשלב נוסף לקראת המטרה שלנו בסופו של דבר להפגיש את שלושת העולמות, שני העולמות הללו עם עולמו של הרב קוק. אבל נכון לעכשיו אנחנו בשלב של רב חיים מוולוז'ין, ומה בין רב חיים מוולוז'ין לבין מה שראינו עד עכשיו? ואני מזכיר לכם למה התחלנו עם רב ישראל סלנטר, עם תנועת המוסר. הרי תנועת המוסר זה מאוחר יותר לגאון מווילנה, מאוחר לרב חיים מוולוז'ין. אז כמו שהסברנו וכמו שיכולתם להיווכח, מכיוון שתנועת המוסר היא באיזשהו מקום הקצנה של התפיסה הליטאית בצורה הכי קיצונית של האידיאל הגדול של בעבודת השם, מה צריכה להיות השאיפה המרכזית של עובד האלוקים, כמו שרב ישראל קינה את זה במאמרים שלו, וגם האידיאל של היראה, נכון? האידיאל של יראת החטא, ובאיזשהו מקום הקדשה משנית בנושא של הפנימיות, מה קורה בפנים. מה שמוטל על האדם בראש ובראשונה זה להישמר ממצוות לא תעשה, מצוות תעשה, ולהיות ירא אלוקים, להיות עובד אלוקים. ומה קורה בדיוק בפנים, האם חל איזה מהפך בפנימיות שלו, פחות משנה. ולכן על הרקע הזה אמרנו שזה הבדל, השווינו את זה לחסידות. אבל רב ישראל מסלנט לא התייחס לחסידות בדברים שלו, הוא אמר את מה שהוא אמר. אנחנו לקחנו את התניא וחיברנו והצבענו על הבדלי השקפות, נכון? מה שקורה אצל רב חיים מוולוז'ין, ובמובן הזה זה שונה ממה שראינו עד עכשיו, הוא עצמו מציב לנו את ההבדלים. הוא בעצמו מסביר לנו כי הספר שלו נכתב כתגובה לחסידות, אולי במיוחד כתגובה לספר התניא. הוא נכתב פחות או יותר באותה תקופה, כי חיים מוולוז'ין היה בן דורו של בעל התניא, הוא חי במקביל לו, וזו טענה מפורסמת שאין עליה עוררין, שהספרים יש בהם איזה הקבלה, אבל הקבלה על דרך ההבדל. זאת אומרת, הוא אומר, אני אומר ככה, אומר ככה, זאת אומרת, הוא מראה את הבסיס המשותף שממנו שניהם יוצאים, גם החסידות וגם הוא, והוא אומר, מה השוני בינו לבין החסידות? הבנתם? זאת אומרת, אצל רב חיים, אנחנו כבר מקבלים דרכו את ההשוואה הראשונה שנעשית, לא על ידי זה שאנחנו עושים את זה בצורה מלאכותית, על ידי הפגשת מקורות, אלא הוא בעצמו עושה בשבילנו את ההשוואה הזאת. ולכן מהבחינה הזאת הספר הזה הוא נקודת מוצא מאוד חשובה למה שאנחנו רוצים גם לראות בהמשך. אז בעמוד 17 יש לפניכם מקור מספר 1, וזה שער ג' בפרקים ג' עד ה'. יש בין שער ג' לשער ד' ובין שער ב' לשער ג' פרקים, ששם הוא מתבטא בצורה מאוד חריפה נגד החסידות, הוא אפילו לא הכניס את זה לשערים. אבל מה שאנחנו הולכים ללמוד עכשיו זה בתוך פרגיל, זה הוא כן הכניס. כנראה כשהדברים היו חריפים מדי, אז הוא נמנע מלהכניס את זה לתוך שער, אלא פרקים באמצע, תפתחו את נפש החיים, תראו, נדמה לי בין שער ב' לשער ג' או ג' ד' ד'. אז כשתראו פרקים זה הכותרת, תדעו שזה התייחסות לחסידות, שהוא לא רוצה להכניס אותה לתוך השערים. ברור. עכשיו ככה, מה קורה פה? אולי נקרא כמה שורות ונתחיל להבין את הדברים. אבל אתה, מן ימים רבים ללא מורה, וכל דבר איש ישר בעיניו להלך אחרי נטיית שכלו, וכל יצר מחשבות לב האדם מלא רק לעוף במחשבתו אל כל אשר יתנו ליבו. ואם אחרות הוא אומר, אין דין ואין דיין, אין איזה דמות מרכזית שמנחה בהנהגות ועבודת השם, ולכן נוצרת תופעה שאנשים תופסים לעצמם איזה עצמאות מסוימת, ויש להם איזה מחשבה, והם עפים עם המחשבה הזו בלי התבלות, בלי גבולות. זה הביקורת שלו, וכמובן שתכף נראה בהמשך שהוא מתכוון לחסידות. אבל הוא גם מסביר מה מפריע לו, והעולה על כולם שזה תורת כל האדם. עכשיו הוא מצביע על מה שהוא מציג קודם כאיזו תופעה כזאת קיצונית, שאנשים, מה בראש שלהם עושים, מה בראש שלהם, כן, וחושבים לפי איזה נטיות ליבם, בלי שיש מדריך, בלי שיש להם מורה. אומר, העולה על כולם, שזה תורת כל האדם, ונעשה משל גם לפי כסילים לאמור, הלא בכל מקום, בכל דבר הוא אלוקות גמור. אני חושב ש... אפילו עם קצת ידע שיש לנו בחסידות, וכולי אפשר לראות ישר שהוא מתכוון לתפיסה החסידית הבסיסית. כי מה הנקודה החסידית הבסיסית? אלוקות בכל מקום. לית אתר פנוי מהקדוש ברוך הוא. ואינם וליבם כל הימים להעמיק ולעיין בזה. זה לא סתם שהחסידים אומרים אלוקות בכל מקום. בהמשך נראה שגם רב חיים מודה. אי אפשר לחפור בדבר הזה. פסוקים, נכון? אז מה הוא מתנגד לדבר הזה? הוא מתנגד לא לרישה של המשפט, אלא להמשך. לזה שזה הפך להיות המרכז בעבודת השם של החסיד. והוא אומר, ואינם וליבם כל הימים להעמיק ולעיין בזה, עד שגם נערים מנוערים, ביקורת מוסתרת על החסידות, נערים מנוערים, אנשים שלא למדו כמו שצריך תורה, הייתה ביקורת כזאת על החסידים, על איזה סוג של המרצות מסוימת, כמה כבר הם מילאו את הקריסם בשעשו פוסקים וכו', אבל ישר הם עפים, עפים למעלה. כן, למה הם עשו? זה מה שמעניין אותם, זה אלוקות בכל מקום. רגע, למדת את הגמרא, למדת השעס, למדת את הבסיס. כן, אתה כבר, אתה עף עם המחשבה שלך, אחי, אתה הולך הכי רחוק. בלי שיש לך, בלי, זה דבר שלא בנוי בצורה מדורגת, בצורה הגיונית. ואז הוא אומר, מי המשיכה לאולי, באיו לקבוע כל מעשיהם והנהגתם בזה לפי סיכלם זה. בסדר? אז אנחנו כבר מבינים מהי הביקורת של רב חיים כלפי החסידות. אם נסכם, הביקורת הזה שהחסידים הלכו, תפסו את הרעיון הזה של אלוקות בכל מקום, והפכו את זה עיקר בעבודת השם המעשית שלהם ביום ויום שלהם. כמובן שזה בא בראש ובראשונה על חשבון מה, בדבר הזה, שכל הזמן מתעסקים רק בהגות, רק בפנימיות, רק בנושא של תפיסת האלוקות, האלוקות והעולם שלנו וכו'. אז מה קורה כשמתעסקים כל היום רק בזה? מה נדחק הצידה לקרן זווית? לימוד תורה. לימוד תורה הופך להיות משהו שמזוזל. וכמובן שהוא משלב גם את זה בהמשך בביקורת שלו. כי הם חושבים, מעניין אותם רק האלוקות. תפיסת האלוקות, איך להתחבר לעניין האלוקי. תראו שפת אמת על התורה אפילו. כן, שהוא לא מהספרים הקיצוניים בחסידות. כן, כל פסקה כמעט שתקראו בשפת אמת, העלאת הדבר לשורשו. כן, לקחת כל דבר ולהעלות אותו לקדוש ברוך הוא. כל דבר בעניין שאתה נתקל איתו בחיים שלך, לדעת שהשורש שלו הוא שורש אלוקי, וזה הופך להיות הדרכה לאורך כל ספרי שפת אמת על התורה. שדווקא בו ראו הרבה פעמים כמי שקצת עשה איזה פשרה בין העניין התורני לבין העניין החסידי, אבל אם תבדקו בפסקאות שלו, אז תראו שההדרכה שלו היא מכוונת, כן, מכוונת, וזה המוטו המרכזי שעובר כחוט השני לאורך הספרים שלו, האלוקות והאלוקות, וזה נקרא דבקות. דרך אגב, דבקות, אנחנו נתכנס לזה בהמשך. דבקות בחסידות זה העניין. מה זה דבקות? לדבק את השכל, לדבק את המחשבה שלך לעניין האלוקי, לראות בכל דבר אלוקות. איך עושים את זה? מה המשמעות של זה באופן מעשי? כשנגיע לפרק על החסידות, אז אנחנו נראה, אנחנו לא נשאיר שום דבר כאיזה משהו בלתי מוגדר ובלתי מוסבר. אני אומר לכם עכשיו דברים שהם קצת הגדרות מופשטות. בעזרת השם, כשנגיע לחסידות, אז אנחנו נראה יותר מה המשמעות של הדברים בלמייסר. אז זה קצת נמתין בהמשך. אבל כרגע חשוב לנו לראות איפה נקודת המחלוקת. ומה הוא תוקף אותם? עכשיו, השאלה הגדולה היא כזאת. אז מה רע בזה? מה רע בדבר הזה? אבל זה נכון. אלוקות בכל מקום. אנחנו הרבה נמצא פה, מה שזה נכון. אז הוא אומר שני דברים, כתבתי לכם פה בשאלה. יש לו שתי טענות פה. טענה אחת היא טענה מעשית, וטענה שנייה היא יותר מהותית. הטענה המעשית, שוב, אני לא רוצה לקרוא ולהלעות אתכם בדברי זה. אגב, מישהו הספיק קצת להציץ בזה? כן, רוצה לכם קצת. אפילו לפעמים מלמעלה, אתם מציצים, כבר מקבלים איזה מושג ראשוני, אבל אני רק רוצה לסתכל. הוא אומר, קודם כל כך, אם אלוקות בכל מקום, אז הוא אומר, אדם שיקח את המחשבה הזאת עד הסוף, אז הוא ילך לדבר בדברי תורה אפילו במקומות מטונפים. מה זה מקומות מטונפים? שירותים. אני יודע, כן, מקומות שאסור לדבר בהם בדברי תורה. אבל אם אלוקות בכל מקום, הקדוש ברוך הוא נמצא גם בבית הכיסא, אז אני יכול לדבר בדברי תורה גם שם. אין שום דבר שהוא מחוץ לעניין האלוקי. אין שום מקום בעולם שהוא פנוי מהקדוש ברוך הוא. אז אומר הרב חיים, אם אדם ייקח את המחשבה הזאת וילך איתה עד הסוף, אז הוא כבר לא יעשה לעצמו גבולות, אז הוא ידבר בדברי תורה, הוא לא יגביל את עצמו, כי בכל מקום אלוקות. ואז מה רע בזה? אז חז"ל אמרו שזה חיוב טרף. מי שמערער בדברי תורה בשעת נפש במקומות מטונפים, הוא חייב כרת. זה זלזול בתורה. לפי החסידים, למה לא? הרי אין שום דבר שפנוי מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא גם שם נמצא. למה לא יכול לדבר בדברי תורה? קודם כל, אז הוא אומר, עד כדי כך חז"ל הזהירו, שמי שבאמת מערער בדברי תורה במקומות מטונפים, חייב כרת, ואין לו חלק לעולם הבא, רחמנא ליצלן. אז מה הוא רוצה להגיד? קודם כל, עצם העובדה שיש מקומות מטונפים, מה היא מראה לנו? יש בעולם שלנו, יש תמר, ויש טהור, ויש טוב, ויש רע, נכון? העולם שלנו הוא עולם שבנוי על שונות, והוא בנוי על הפכים. אנחנו לא חיים באיזה מין תחושה כזאת שהכל טוב, הכל אלוקי, הכל... כי אם הכל טוב והכל אלוקי, מה שאחר, כל התורה שלנו מושתת על זה שיש תמה ויש טהור. יש כשר ויש לא כשר. זאת אומרת, אנחנו חיים, התפיסה של ההלכה, התפיסה של התורה מושתתת על זה שיש צדדים כאלה במציאות ויש צדדים אחרים במציאות. אז מה זה לבוא ולחיות עם המחשבה הזאת שהכל אלוקות? זה לא מסתדר, זה לא נכון. זה לא הרושם שאתה מקבל כשאתה לומד תורה. כשאתה לומד את ההלכות של התורה, כשאתה לומד שולחן ערוך. אז קודם כל, כמו שאומרת, זה טענה, כמו שאמרנו, טענה מעשית. לקחת את הרעיון הזה של אלוקות בכל מקום, זה לא מעשי. זה לא מעשי כי קודם כל, אם אתה תלך עם זה עד הסוף, אתה עלול להגיע לדבר נוראי של להערר בדברי תורה גם מקומות המתונפים, וחוץ מזה, לפי השקפת התורה, יש מקומות מטונפים שאסור לדבר בהם, ויש מקומות שמותר להם לדבר. זאת אומרת שיש חלוקה במציאות. ואלוקות, אתה לא יכול להגיד בצורה פשוטה, אלוקות בכל מקום. אנחנו לא חיים בתודעה כזאת, בתפיסה שלנו, לפי התורה. זה דבר אחד. אבל אז בפרק ד' לרוב המשך, הוא מעלה את הטענה המהותית. וזה שורש ההבדלים שבין, אם נראה את התפיסה שלו כתפיסה המתנגדית לחסידות, אז אנחנו, אני חושב שבהחלט נוכל לומר שמה שהולך ומה שמתפתח פה במשפטים הבאים זה בעצם שורש ההבדל. שורש ההבדל. אז בואו נראה את ההמשך. כי מבואר בכמה מקומות בזוהר, אני רוצה שנבין, החשיבות בלימוד רב חיים מוולוז'ין, כי רב חיים מוולוז'ין אומר, גם אני וגם החסידות יוצאים מהזוהר. הזוהר הכוונה בתיווך של קבלת הארי. אתם יודעים שקבלת הארי זה פיתוח של יסודות בזוהר, אבל הארי הרחיב, העמיק הרבה מאוד. יש הבדל עצום ללמוד את ספר הזוהר וללמוד קבלת הארי. קבלת הארי הרבה יותר מסובך, הרבה יותר מפורט, כן? והארי פיתח מאוד את הקבלה. ומה שהוא אומר פה זה בעצם הזוהר על פי ההשתלשלות שלו אצל הארי הקדוש, ברור? ואז הוא אומר ככה, וזה הכל על פי הארי, תראו, אנחנו לומדים פה כמה מושגים על קצה המזלג, אבל מבחינתנו אנחנו נבהיר כל מושג כדי להבין על מה אנחנו מדברים. ואז הוא אומר ככה, דבר בכמה בו שאדון יחיד אין סוף ממלא כל אלמין וסובב כל אלמין. קודם כל בואו נתוודע לצלם את המושגים הללו. כשהזוהר מחפש תיאור מסוים לקשר של הקדוש ברוך הוא עם הבריאה, אז הוא מתאר את זה על ידי צמד המושגים הללו, ממלא כל עלמין, סובב כל עלמין. בסדר? נתקלתם בזה פעם? יצא לכם? שמעתם על זה קצת? קודם כל אני רוצה להגיד לכם שהממלא והסובב של רבחי מבולוז'ין זה הפוך מהממלא והסובב של בעל התנאים. זאת אומרת, גם הם משתמשים בזה בצורה, הסובב של רבחיים זה הממלא של התניא ולאיפה. אבל אין כאן מקום, כרגע בשלב הזה, אנחנו נתעלם ממה שמהתניא, זה רק עניין של הגדרות, זה לא משנה הרבה, כן. אבל אם אי פעם יצא לכם ללמוד גם את צמד המושגים הזה בספר התניא, ואתם תראו, למדנו את רב חיים מוולוז'ין, רב חיים זה משהו אחר, תדעו לכם שזה נכון. כבר העירו על זה שהם משתמשים בזה הפוך. אבל זה לא כל כך משנה, זה עניין של טרמינולוגיה, זה עניין של ניסוחים. במהות זה לא משנה הרבה. אבל מבחינתנו, מה אומר רב חיים? מה זה ממלא כל עלמין ומה זה סובב? אז הוא אומר ככה, מצידו יתברך נקרא בבחינת ממלא כל עלמין. ומצידנו, כפי אשר מצטווינו בתורה הקדושה בעניין הנהגתנו בתורה ובמצוות, כפי השגתנו בחוש, נקרא יתברך שמו בבחינת סובב כל עלמין, שבבחינת ממלא כל עלמין כבוד אלוקים מסתר דבר מצידנו. תראו, זה חידות ומשלים קצת משהו מפה, ובואו נפשט את זה. הוא אומר ככה, הממלא והסובב, מבחינת רב חיים זה דווקא נכנס יותר טוב בלשון מה שהוא אומר. הוא אומר ככה, סובב כל עלמין זה הקדוש ברוך הוא נמצא מעל הבריאה, או יותר ביתר דיוק משגיח על הבריאה. דרך אגב, מלוא כל הארץ כבודו, חסידים אומרים כפשוטו, הקדוש ברוך הוא מלא, כבודו של הקדוש ברוך הוא מלא בכל מקום, איך הגאון מבין המפרש? מלוא כל הארץ השגחתו. אז זה מתחיל כבר מהגאון, רב חיים מפתח את זה. אז מפתח מה הדברים אמורים לומר ככה, יש מצידו ויש מצידנו. מצידו של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא נוכח בכל מקום בבריאה. אמת לאמיתה מה שהחסידים אומרים, אלוקות בכל מקום. אבל מה ההסתייגות של רב חיים? ההסתייגות של רב חיים היא לא מעצם הרעיון שיש אלוקות בכל מקום, אלא האם זה נכון מצידנו. אומר רב חיים, זה נכון, אבל זה לא רלוונטי אלינו, זה לא מצידנו, אנחנו לא חיים לפי הדבר הזה. ברור? זה נכון, מצד האמת זה נכון, מצד הקדוש ברוך הוא. מה מצידנו? סובב כל העלמין. זאת אומרת, מצידנו, היחס שלנו אל הקדוש ברוך הוא לא כמי שנוכח בבריאה, בכל מקום בבריאה, כמי שמשגיח על הבריאה, מכוון את הבריאה. יש שכר בעונש, אנחנו נתונים תחת השגחת הבורא, אבל הוא כביכול, הוא כביכול מבחוץ, הוא משגיח עלינו. אנחנו לא חיים על פי התפיסה הזאת שאלוקות נמצאת איתנו, נמצאת פה. למרות שאנחנו מאמינים בזה ב100%, אבל למעשה זה לא מעשי, מכיוון שמבחינתנו, הקדוש ברוך הוא מלמעלה, הוא משגיח. הוא נתפס אצלנו כמישהו שופט, כמישהו מתערב בבריאה, כמישהו מדריך אותנו, כמישהו מעניש במקום שלו, לא להפך, הוא נותן שכר, אבל זה מבחוץ. זה הסובב. ממלא ומצידו. הבנתם את צמד המושגים? זאת אומרת, הממלא מצידו. הסובב מצידנו. ברור? וזה כל ההבדל. אפשר לומר שמבחינת החסידים, הממלא כל עלמין, וחגב, אם אנחנו סתם את בעל התעניין, אצל בעל התעניין יש, גם מדבר על ממלא וסובב, אני אומר ככה, הסובב כל עלמין זה שוויה מוחלטת בכל הדרגות של המציאות. הקדוש ברוך הוא נוכח באותם. הסובב כל עלמין זה שיש דירוג, יש קדושה עליונה יותר ויש קדושה פחותה יותר, ולזה הממלא. ממלא כל הקדוש ברוך הוא, כשהוא נוכח בתוך הבריאה, אז הוא מדורר. אבל מבחינת הסובב כל העלמין, הכל שווה. זה לא מקומות, אתם מבינים? הסובב של בעל התניא זה משהו עוד יותר קיצוני מהממלא. כן, נוכחות מוחלטת, בשווי מוחלט, אם תלמדו פעם תניא, ושזה אחד היסודות. שהסובב זה השוואה מוחלטת, אין דירוג, אין היררכיה, הכל בשווה. הממלא זה, יש דירוג מסוים, יש איזה היררכיה, אתם מבינים? עכשיו, לזה מתלווה עוד צמד מושגים נוסף, ותראו את בעמוד 18 מקור מספר 3. אנחנו קצת מדלגים, כי אנחנו רואים את עיקרי הדברים. אז אמרנו ככה, יש לנו צמד מושגים של סובב וממלא. לצמד המושגים הללו מתווסף צמד מושגים נוסף שהוא מצידו, מצידנו. מה זה מצידו? ממלא. לא נבלבל, עכשיו אין טענות, אנחנו לא שכחו מי, אנחנו רק חי. אז מצידנו הוא ממלא, לא. מצידו, ממלא. נוכחות מוחלטת. מצידנו, הוא כביכול מבחוץ. משגיח. סובב. סובב, הקדוש ברוך הוא נמצא מבחוץ. ככה אנחנו צריכים להתייחס אליו בהנהגה שלנו, בלמה זו. עכשיו, לצמד המושגים הללו, הכפול שהזכרנו, מתווסף צמד מושגים נוסף. צמצום וקו. אתם יודעים, קצת מקבלת הארי, התיאור הבסיסי של הארי, של הבריאה, הקדוש ברוך הוא כשהוא ברא את העולם, הוא כביכול צמצם את עצמו, והשאיר חלל פנוי, והחלל הפנוי הזה, כביכול שהוא פרש ממנו גם את זה, נברא העולם, אבל הוא השאיר קו. הקו הזה, זה הקשר. בצורת הקשר של הקדוש ברוך הוא אחרי שהוא ברא את העולם. כי העולם זה חומר, זה גשמיות. אז הקדוש ברוך הוא בשביל לברוא את העולם, איך יכול לצאת עולם גשמי מהקדוש ברוך הוא? אז הארי מנסח, הוא השאיר חלל פנוי ממנו, וככה נברא העולם, אבל בתוך החלל הפנוי יש קו. שדרכו אנחנו, שדרכו הוא מתחבר אל הבריאה. וזה כל עולם הספירות וכל, זה סביב הקו הזה. עכשיו, אומר רב חיים ככה. הרעיון של הצמצום, יש פה צמצום ויש קו. אז הוא אומר, הצמצום של הקדוש ברוך הוא, כך הוא אומר, זה העניין של הממלא כל העולם. עכשיו, מה הוא, אם אתה קדוש ברוך הוא צמצם את עצמו, אז הוא אומר, צמצום זה מלשון אסתר פנים. כך הוא אומר, מלשון אסתר וכיסוי. כך הוא אומר. יש מחלוקת איך לפרש את המושג צמצום. דרך אגב, המושג צמצום לא נמצא בזוהר. הוא נמצא לראשונה, יש בראשונים, אבל בעיקר מי שמשתמש בו הרבה זה הרזה. לא תמצאו בכל הזוהר במילה הזאת, צמצום. בכל פנים, מבחינת החי בבולון שלי, אז המהלך פה הולך ונשלם. הוא אומר ככה, הצמצום והקו זה כנגד ממלא וסובב. אתם מקשיבים? אתם שומעים? וזה מובן. הצמצום מבטא את העובדה של הקדוש ברוך הוא ממלא את כל הבריאה. אבל בגלל שזה מבטא את העובדה שהוא ממלא את כל הבריאה, אז אנחנו, מבחינתנו זה צמצום. כי איך מפרש רב חיים צמצום? הסתרה. הרעיון הזה שהקדוש ברוך הוא ממלא את הכל, הוא נסתר מאיתנו. אנחנו לא יכולים לחיות על פי זה. הוא לא רלוונטי בשבילנו, כמו שאמרנו קודם. לכן הוא מתואר במילה צמצום, כי הצמצום זה, לפי הפירוש של רב חיים, זה הסתרה. יש דרך אגב כאלה שפרשו צמצום שזה הסתלקות. צמצום. אז רב חיים מוולוז'ין אומר, אני לא חולק על החסידים שהקדוש ברוך הוא לא הסתלק מן העולם, כי הוא ראה אותו, הוא נוכח בכל העולם. כן? יש כאלה שמקובלים שפרשו שצמצום זה הסתלקות. רב חיים, איפה הוא מרגיש את זה כדי שנראה את זה בפנים? רגע אחת, הוא אומר, כביאור מילה צמצום כאן, תסתכלו באמצע, אינו לשון סילוק והעתק ממקום למקום. אתם מבינים, הארי אומר שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם הוא צמצם את עצמו, נכון? עכשיו, יש כמה פירושים איך לפרש, יש כאלה שאומרים, הכוונה מסתלק. מסתלק בשביל לברוא את העולם, אז הוא מחוץ לעולם. רב חיים אומר בפה מלא, אני מסכים 100% שצמצום זה לא הסתלקות. כי גם אחרי שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם הוא לא הסתלק ממנו. הוא נוכח בעולם במאת האחוזים. אבל איך אני מפרש את הצמצום? אתם זוכרים מה שאמרנו? כיסוי והסתר. מה זה אומר? הוא נמצא, הוא נוכח, אבל זה נסתר מאיתנו. זה מצידו, זה לא מצידנו. אנחנו לא יכולים לחיות על פי התפיסה הזאת. אנחנו לא יכולים, זה לא דבר שמושג בתפיסה שלנו. אתם מבינים? עכשיו, מה זה הקו? זה כבר תעשו אחד ועוד אחד. אם צמצום זה הממלא כל העלמין, וזה מצידו, ולכן זה נסתר, אז תגידו אותם, אז מה זה הקו? הקו זה הסובב כל העלמין. זה מצידנו. ומצידנו, מה זה קו? קו זה אומר, לא נמצא בקצה אחד של הקו, ואנחנו בקצה השני, ויש קשר בין הקדוש ברוך הוא לבין הבריאה, אבל הקשר הוא קשר של מישהו מלמעלה. מגיע. לכן זה קו, אתם מבינים? קצת סיבכתי אתכם.
הקו,
הקו זה הסובב כל העלמין, והקו זה כאילו מה שמושג לנו מצידנו. יש פה שלוש משוואות שעשינו, שמשלימות אחת את השנייה. אני חוזר עוד פעם. אם היה לי לוח, הייתי רושם את זה ככה. ממלא סובב. ממלא זה נוכחות מוחלטת של הקדוש ברוך הוא בבריאה. סובב, השגחה. מלמעלה למטה. עכשיו צוות נוסף של משוואה, מה עשינו? הממלא זה מצידו או מצידנו? מה? מצידו. מצידנו סובב כל העולם. מצידנו הקדוש ברוך הוא רק משגיח על הבריאה, לא נוכח בו. עכשיו צוות המושגים השלישי משלים את המעגל. למה? כי הממלא כל העולם, מה זה הצמצום? באריזה, שהתיאור של הבריאה משתמש הארי בצוות המושגים צמצום וקו. אומר רב חיים וולוז'ין ככה, צמצום מה זה מבטא? ממלא כל העולם. שזה אומר מצידו, ולכן איך מפרש את חיים את הצמצום? אסתר. למה? כי זה לא מושג לנו. אסתר. חיים מדגיש, למרות שאני לא מפרש את צמצום זה הסתלקות, הקדוש ברוך הוא לא הסתלק, הוא נשאר בבריאה. גם אחרי שהוא ברא את הדבר, אבל זה מוסתר מאיתנו, זה נסתר, זה לא מושג לתפיסתנו. מה נשאר לתפיסתנו, לפי מה אנחנו חיים? לא לפי הצמצום, אלא לפי הקו. שמה זה אומר הקו? ההשגחה. כי קו זה שאתה מותח קו, אתה אומר, יש מישהו מצד אחד של הקו, ויש צד אחד של הקו נמצא הקדוש ברוך הוא, מצד השני העולם. באמצע זה הספירות במילים, לא משנה את הרגע במילים. קראתי בעלות, אנחנו לא הולכים ללמוד כאלה לאחר. אנחנו רק לומדים כמה מושגי יסוד שהתחל מבולוז'ין מזכיר אותם, כדי שנדע, פחות או יותר מושגי יסוד בעניין הזה של עולם חסידות, ועולם אי אפשר להיכנס למשוואות האלה מבלי להזדקק למושגים האלה. אבל השיעור הזה מבחינה הזאת יוצא באופן. לא יהיו לנו במובן הזה שיעורים של כל כך לעסוק בהם במושגים מהתבלות. אבל פה זה מתבקש, זה הכרחי, כי זה קצת לראות בהתחלה מה אנחנו מדברים. אז אני חושב, חיים עצמו אומר לנו את זה. חיים לא עסק בתבלה, ובספר שלו הוא מתפשט בו. אבל את צוות המושגים האלה חייבים לראות, שזה יהיה חשוב להמשך. הבנתם את שלושת המשוואות האלה, לא יכולים את כל משוואה המשלימה אחת את השנייה? בסדר? אם אתם לא מבינים, תגידו. אבל אל תיבלו, השיעור הזה מהבחינה הזאת הוא יוצא דופן, שיעור שבא להבהיר מושגים, והוא חד פעמים מבחינה הזאת. רק נוסיף לסיום, גם בפסקה, אנחנו לא נראה אותה בפנים, כי אין לנו זמן, במקום מספר 2, הוא מסביר ככה את שמה ישראל.
יש לי זמן,
היום אתה
רואה. חושב, אין, עד עכשיו.
מה? אין או יש?
אין.
אז עוד שתי דקות. זאת אומרת ככה, שמה ישראל השם מלכים השם אחד, מה זה אחדות הבורא, מה זה מצידו, ממלא או סובב? מה זה השם אחד? אלוקות בכל מקום. הוא מאחד את כל הבריאה, הכל זה אלוקות. זה הרעיון שרב חיים קינה אותו מצידו. אבל מיד, אומר רב חיים, אנחנו אומרים שמה ישראל השם מלכים השם אחד. אבל מיד, אחרי שאנחנו אומרים שמה ישראל, מה אנחנו מוסיפים? ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. זה המלכות של הקדוש ברוך הוא. מה מבטאת? המלכות שהוא מולך על העולם מבחוץ. במילים אחרות, הברוך שם כבוד מלכותו מבטא את הרעיון שהקדוש ברוך הוא משביח, מלך, ברוך שם כבוד מלכותו. אז תראו רק, כדאי לראות את זה, אנחנו מתפעלים שלוש, כמה פעמים ביום אנחנו מתפעלים ואומרים שמע ישראל, וברוך שם, כדאי לראות את ההסבר של רב חיים. והוא גם כן אחד מהטעמים שעניין ייחוד פסוק ראשון בקריאת שמע אומרים ברוך שם אחר. אומרים ברוך שם, ראו כמו שכתבנו להלן, שעניין ייחוד פסוק ראשון בתיבת אחד עניין לכוון, שאדון יחיד ברור, אחד בכל העולמות והבריאות, כולם אחדות פשוט, וכולם נחשבים לעין, ואין עוד מלבדו יתברך. מה זה אין עוד מלבדו? הכל אלוקות. ושלא נבוא להתבונן חלילה על מהות העניין איך ומה, לזאת אנחנו אומרים אחרי זה ברוך שם כבוד מלכותו, שיתבאר שם שהכוונה הוא על הבחינה שמצד השגתנו. זאת אומרת, שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד, זה מצידו. אבל אנחנו ממהרים להצמיד לשמה ישראל את הפסוק ברוך שם כבוד מלכותו, כדי לומר שלא נבוא להתבונן בעניין הזה. אנחנו רק מצהירים את זה באמונה שלמה, אנחנו לא יכולים להתבונן בזה יותר מדי, לכן מיד מצמידים ברוך שם. כי מה אומר ברוך שם כבוד מלכותו? תראו את ההמשך, שמצד השגתנו מתראה מציאות עולמות ובריאות מחודשים ברצונו יתברך, וצריכים להתברך מאיתו, והוא המולך עליהם. זהו ברוך שם כבוד מלכותו. וזה העניין שפסוק ראשון בזוהר נקרא ייחוד העילה, וברוך שם ייחוד התתה. קיבלתם עכשיו עוד פרשנות. מה זה ייחוד העילה? השוואה גמורה, אלוקות בכל מקום. מה זה ייחוד התתה? ראש ברוך הוא מבחוץ, משגיח על העולם. נראה? אומר רב חיים, זה בדיוק הסיבה שאנחנו מצמידים את ברוך שם בשמע ישראל. כי בשמע ישראל אנחנו אומרים, אין עוד מלבדו, הכל אלוקות. אבל היות ומבחינת רב חיים, זה לא רלוונטי מצידנו, נכון? לכן אנחנו מיד אומרים, ברוך שם כבוד מלכותו, מצידנו כאילו. מצידו, אחד, אין עוד מלבדו, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. מצידנו הוא מלך ואנחנו פה, ואנחנו עם. אנחנו נתינים שלו, הקו הזה. הצמצום אומר שמע ישראל, אבל זה צמצום, זה נסתר מאיתנו. כן? אתם יודעים, זה לא מצידנו. זה ממלא כל העמים, הכל טוב, הכל נכון. לא מצידנו. הבנתם את כל הדברים מתחברים? אני חושב שלמדנו פה איזה 5-6 צמדים, שכולם מתארים את אותו רעיון, ומילים אחרות. ייחוד העילה, ייחוד התתה. שמע ישראל, ברוך שם. מצידו, מצידנו. צמצום, קו. ממלא, סובב. הכל מתחבר לאותו מעלה של שתי הבחינות. אבל הנקודה החשובה שעליה הרב חיים תוקף את החסידים, כל הרעיון הזה הוא רעיון נפלא, הוא רעיון גדול, הוא אמת לאמיתה. לא מבחינת אמת. מה, תתארו, נמנון, אז מה נשאר לנו לעשות?
תגובה.
מה?
הכל זה תגובה.
מה רב חיים? אם אין לנו אפשרות לחשוב על העניין הזה, וללמוד, ולהפנים את המחשבה הזאת, מה יעשה? Thank you. אתם יכולים לדמיין לעצמכם. אני אומר, חיים, הקדוש ברוך הוא הותיר לנו דבר אחד בעולם. זה צינור אחד שדרכו אנחנו יכולים לפגוש אותו, והוא מה?
התורה. לימוד תורה.
תורה בעצם. כל השאר מכוסה ונסתם איתנו. יש צינור אחד דרכו אנחנו מתחברים לדבר ברוך הוא, זה יותר. קוד שבריחו ואורית אחד, הוא אומר לך. זה הצינור. ומכאן אתם יכולים להבין את ההבדל. מבחינת רב חיים, חיים מדבר על האידיאל של לימוד תורה, כדבר בלעדי, התורה והמצוות. אין לנו כל דבר אחר מחוץ לתורה והמצוות, הוא לא רלוונטי לתורתנו. הדבקות שלנו, הקדוש ברוך הוא דרך התורה והמצוות. בעולם הליטאי, עוסקים בלימוד תורה, בשמירת מצוות. זה מה שיש לנו. זה מה שהותיר לנו הקדוש ברוך הוא בעולם, כדי להתחבר אליו. אתם מבינים? העולם החסידי לא ויתר, העולם החסידי מחפש את הדבקות דרך כל הבריאה כולה, דרך כל המציאות כולה. איך עושים את זה? נראה בהמשך. אני מקווה שלא דחסנו יותר מדי, שהבנתם את המעלה. כן? כן? זה הכל אותו היום במילים שונות. לכן זה לא כל כך מסובך. זה באמת שאלה שאני לא זוכר אם אני מצאתי, לא מצאתי, אני לא זוכר את יחסות מפורשת, וצריך לבדוק את זה. פעם, נדמה לי, עליתי וראיתי משהו ונשמעת ממנו. אני לא יודע, אני צריך לבדוק אם יש לי זה או לא, אבל זה לא כל כך משנה, אתה מבין, פירושים תמיד יש. ואומרים ברוך שם, יכול להיות שאתה אומר על ייחוד האלה וייחוד הדתה, אבל אם זה, מזה להסיק מסקנות שזה אומר שזה לא בשבילנו, אני חושב כזה, אפשר להתווכח על זה. חסידים, אומרים, השמע ישראל, שם אלוקים, השם אחד, זה מסקת הנפש שלו. אתה מבין? זה לא, המסקנה של רב חיים, שזה אומר שזה לא רלוונטי וזה, אפשר להתווכח. זאת אומרת, אתה יכול להסכים ששמע ישראל זה ייחוד האלה וברוך שם, אבל לבוא ולהגיד שזה אומר שזה לא רק מצידו ולא מצידנו, זה כבר לא דבר חד משמעי.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.